קליין, אני פסיכיאטרית לילדים ונוער. אני מומחית להפרעות קשב וריכוז, אני עוסקת בזה כבר 20 שנה. הפרעות קשב וריכוז בילדים, מתבגרים ומבוגרים. בשבע השנים האחרונות הייתי מנהלת של מרפאה לילדים עם הפרעות קשב קבי. ואני מוכנה לערב הזה, שוש.
מצוין. אז מה שאני רוצה שנעשה בערב הזה באמת, שתסביר לנו לעשות סדר בכל הנושא של האבחון בהפרעות קשב וריכוז. אבל שנייה לפני שנצלול לאבחון, ככה בכמה משפטים קצרים, מהי הפרעת קשב וריכוז?
אוקיי. הפרעת קשב וריכוז היא תסמונת נוירולוגית מולדת ברוב המקרים עם בסיס גנטי שיש לה מאפיינים התנהגותיים, רגשיים וקוגניטיביים שפוגעת בעצם בכל תחומי החיים, יש לה השלכות על כל תחומי החיים, גם בילדים וגם במבוגרים, בעצם בכל הגילים. היא מוכרת כבר כ-100 שנה והיא פוגעת בכ-10% מן האוכלוסייה, כשאפשר להגיד בעצם במשפט אחד שהפרעת קשב וריכוז מקשה על האדם הסובל ממנה לנצל ולמצות את הפוטנציאל הטמון בו.
בעצם למה חשוב להבחן בכלל? קשב, יש היום אנשים מבוגרים שמתאבחנים בעצם דרך הילדים שלהם והם חיו חיים שלמים בלי לדעת שיש להם הפרעת קשב. אז למה חשוב לאבחן?
חשוב מאוד מאוד לאבחן הפרעת קשב וריכוז, וחשוב לאבחן אותה כמה שיותר מוקדם. גם בדרך כלל היא מתגלה בילדות המוקדמת. ברוב הילדים היא מתגלה עד גיל 7, ובחלקם אחרי גיל 7, ואנחנו יודעים שהיא גם יכולה להתגלות בגיל ההתבגרות וגם בבגרות. כפי שאת אמרת, יש הרבה אנשים מבוגרים שמגלים את זה דרך הילדים שלהם. לפעמים אנחנו אומרים שזאת הפרעה תורשתית שעוברת מילדים להורים. אז לפעמים הם מגלים את זה דרך הילדים שלהם, כלומר לאחר שהילדים מתאבחנים. ולפעמים הם פשוט חשים במצוקה, ותכף אני אפרט איזה קשיים הם חווים, ואז מגיעים לאבחון, ובעצם מקבלים תשובה והבנה לכל הקשיים והבעיות שהם חוו במשך הרבה מאוד שנים בכל מיני תחומים, בלי לדעת מדוע ומה המקור. ב-15 שנים האחרונות יש הרבה יותר מודעות להפרעת קשב במבוגרים, ולכן גם יותר אנשים מגיעים לאבחון, מתאבחנים ומקבלים טיפול. עכשיו, את שאלת מדוע זה חשוב לאבחן אותה, ואני אמרתי שחשוב לאבחן כמה שיותר מוקדם. מדובר בהפרעה שיש לה השלכות על כל תחומי החיים, יש לה גם קשיים נלווים, תכף אני אגיד גם במה היא מאופיינת, וככל שמאבחנים אותה יותר מוקדם, ככה אפשר לטפל ולמנוע את הסיבוכים שמגיעים יותר מאוחר. שלושת התסמינים העיקריים של התסמונת הזו, זאת אלה הם הפרעה בקשב, כלומר קושי להחזיק ולשמור על קשב יציב לאורך זמן, אימפולסיביות או קושי בשליטה על דחפים ופעלתנות יתר. משלושת הסימפטומים האלה נגזרת פנורמה או נגזר טווח שלם של תסמינים שגורמים לילד קשיים בכל תחומי התפקוד שלו. במה למשל? בלימודים, בדרך כלל הילד הזה יתקשה למצות את הפוטנציאל השכלי שלו. אנחנו אגב מדברים על ילדים בעלי פוטנציאל שכלי תקין לחלוטין. הילד הזה יתקשה למצות אותו בבית ספר, אם לא קשיים בחברה, ביחסים בין אישיים, בתוך המשפחה, וקשיים עם עצמו. מכיוון שהוא חשוף להרבה מאוד, בגלל ההתנהגויות האימפולסיביות והמרדניות ולפעמים התוקפניות שלו, הוא יהיה חשוף להרבה מאוד ביקורת, לחוויות של כישלון, לאכזבות, ויתחיל לתפוס את עצמו כאדם שלא מסוגל להצליח, וכך תיפגם הערכה העצמית שלו והאמון שלו בעצמו. הדבר הזה הוא קושי מאוד מאוד מרכזי בהפרעת קשב וריכוז, ומפריע אחר כך לאנשים, לילדים האלה כשהם מתבגרים ונהיים מבוגרים, לממש את עצמם ולהצליח בתחומים שבהם הם רוצים להצליח.
יפה. אז אלה סוגי אבחונים קיימים בכלל, כי אני יכולה להגיד לך מהניסיון שלי, המפגש שלי עם הורים, ובכלל מבוגרים, שהם הולכים לאיבוד בים האבחונים שהם קוראים ופוגשים, בין אם בספרות ובין אם באינטרנט. שומעים על אבחון קליני ודידקטי ופסיכודידקטי, אז בואי תשתפי אותנו, אלו אבחונים קיימים.
אני אשתדל לעשות את זה באמת כמה שיותר פשוט. קודם כל אין הרבה אבחונים. יש אבחון והערכה שמתבססים ברובם על המצב הקליני. כלומר, אין איזשהו מבחן אחד כמו אבחון דידקטי או מבחן טובה שאנשים שמעו עליו, או איזשהו מבחן פסיכולוגי שאפשר להסתפק בו בהבחנה של הפרעת קשב. הבחנה של הפרעת קשב מבוססת על על כמה שיותר מקורות שמספרים, שנותנים אינפורמציה ומידע על הילד, ועל כמה שיותר מבחנים, שתכף אנחנו נציין אותם. מה שחשוב בעצם להגיד בעניין הזה, או חשוב שההורים ידעו ויזכרו, שהם צריכים באמת לחפש את המומחה, לחפש את האדם או את איש המקצוע, שיש לו מוניטין הכי, המוניטין בתחום אבחון הפרעות קשב. עכשיו, מי שמורשה לאבחן הפרעות קשב, הם בעצם שלושה אנשי מקצוע מתחום הרפואה. פסיכיאטר לילדים ונוער, רופא ילדים שיש לו ניסיון או שיש לו השכלה בתחום התפתחות הילד, ונוירולוגים של ילדים. אלה שלושת המקצועות בתחום הרפואה שמורשים לפי משרד הבריאות לאבחן הפרעות קשב. עכשיו, לפעמים זה לא חשוב מאיפה מתחילים, יש חשיבות לאבחון מלא שכולל את הדברים הבאים. קודם כל, בפגישה עם הרופא, שהוא אחד משלושת המקצועות שהזכרתי, חשוב לקבל מההורים היסטוריה התפתחותית מלאה של הילד. משלב ההיריון, דרך הלידה, התפתחות מוקדמת, היסטוריה לימודית, היסטוריה חברתית, היסטוריה רפואית. בנוסף לזה חשוב לקבל מההורים היסטוריה משפחתית, מחלות, הפרעות, בעיות במשפחה, מחלות במשפחה, אינטראקציה בין כל בני המשפחה. האם יש עוד בני משפחה שלוקים בתופעות דומות או בהפרעת קשב או בהפרעות אחרות? בהמשך צריך לדאוג לקבל אינפורמציה מכל גורם שבא באיזשהו מגע וקשר או שיש לו קשר עם הילד, כגון מורים, גננות, מדריכים, בין אם זה במסגרות חינוכיות, במסגרות אחרות. עוד נדבך אחד או הנדבך הבא, זה ראיון קליני עם הילד. זאת אומרת, שיחה עם הילד שבה אנחנו בעצם רוצים להעריך את ההתנהגות שלו, את העולם הפנימי הרגשי שלו, את עולם התוכן שלו ואת הקשיים שלו, וגם אנחנו עורכים הסתכלות על התנהגותו בחדר, על האינטראקציה שהוא יוצר איתנו. זאת בהחלט, כל אחת מהבדיקות שהזכרתי עד עכשיו איננה עומדת בפני עצמה, אלא כחלק מהאבחון הכולל. אחרי השלב הזה, חשוב לעשות גם בדיקה רפואית גופנית של הילד, בדיקה נוירולוגית, אלה בעיקר כדי לשלול ולהוציא מחשבון הפרעות אחרות שיכולות להיות דומות להפרעת קשב. ובהמשך אנחנו משתמשים בכל מיני סוגים של מבחנים. ושאלונים. שאלונים לדירוג התנהגות מסוג קונורס למשל, הם אלה שהכי שכיחים והכי יעילים באבחון הפרעות התנהגות. אנחנו נותנים, יש לנו שאלוני קונורס להורים, שאלונים למורים. ועכשיו בהתאם לצורך, אם יש צורך להוסיף למה שאמרתי עד עכשיו, אבחון דידקטי, שזה אבחון ליכולות הלמידה או לקשיי הלמידה, אבחון פסיכולוגי שנותן תמונה יותר מדויקת על הקשיים הרגשיים של הילד, זה דבר שכבר להחלטת הרופא המאבחן, האם צריך לנקוט גם בשיטות האלה. בסופו של דבר אנחנו מקבלים תמונה או מעין פאזל שמורכב מהרבה מאוד חלקים, ולאט לאט מתקבלת התמונה הכללית.
אוקיי. אני חושבת שבאמת חשוב לחזור על מי מומחה לאבחן הפרעת קשב, שהפציינטים המטופלים יבחרו את הרופא מבין השלושה שרשאי לאבחן, ובאמת יבדקו שהוא מומחה בתחום. כלומר, נכון שלא כל פסיכיאטר מומחה בהפרעות קשב, נכון, דוקטור קליין?
בדרך כלל דווקא הפסיכיאטרים לילדים הם אלה שכן מומחים בהפרעות קשב, כי זה נכלל, זה נמצא בספר ההבחנות הפסיכיאטריות האמריקאי, ה-DSM, ולכן דווקא פסיכיאטר ילדים הייתי יותר ככה סומכת כשאני פונה לפסיכיאטר שהוא מכיר הפרעת קשב. כאשר מדובר ברופאי ילדים או נוירולוגים, צריך כן לבדוק ולשאול ולהתעניין האם זהו תחום שהם מומחים בו, ואפשר בהחלט לשאול אותם, או לשאול עליהם, האם הם מומחים. בכלל, ההורים עצמם כדאי שיהפכו לסוג של מומחים בהפרעת קשב. ככל שיהיה להם יותר ידע, ככה הסיכוי שלהם לטפל בילד בצורה יעילה הוא גבוה יותר. אז כמו שאת אמרת, פסיכיאטר ילדים, נוירולוג או רופא ילדים, ועוד דבר שחשוב לציין, לא הזכרתי קודם, מכיוון שלהפרעת קשב יש הרבה מאוד קשיים נלווים והפרעות פסיכיאטריות נלוות. לחלק גדול מאלה, 70% מהילדים וגם המבוגרים, הם סובלים מהפרעות כגון דיכאון, חרדה, הפרעות אכילה, הפרעות של טיק, כן, טיקים או תסמונת טורט, ליקויי למידה למיניהם. אבל בגלל ההפרעות הפסיכיאטריות הנלוות והקשיים הנלווים, פסיכיאטר הוא לדעתי האדם המתאים ביותר לאבחן. מצד שני, אם מתחילים מנוירולוג ילדים או רופא ילדים, אני סומכת בדרך כלל עליהם, על הרופאים האלה, שאם יהיה צורך בשיתוף פסיכיאטר באבחון, הם כבר ישתפו אותו וידריכו את ההורים למי כדאי להם לפנות.
רק להדגיש, כשאת אומרת רופא ילדים, את מתכוונת לרופא ילדים התפתחותי.
נכון, רופא ילדים עם ניסיון בהתפתחות הילד. היום יש בארץ גם רופאי ילדים שהוכשרו, שעברו הכשרה לאבחון הפרעות קשב וריכוז בקורסים מיוחדים של משרד הבריאות. והם נמצאים בכל הקופות.
אז אני רק אחזק את מה שאמרת בעניין שההורים צריכים להיות מומחים ולרכוש ידע, ולהוסיף את המיומנות של לשאול שאלות. ללמוד לשאול שאלות גם את הרופא, באמת לגבי המומחיות שלו, כי אני פוגשת את אלה שבאמת לצערי לא תמיד מגיעים לאנשי מקצוע, וככה קצת נופלים בין הכיסאות. בכל מקרה, התשובה המלאה ככה, אני חושבת, יכולה להרגיע את הפציינטים שככה אומרים, תשמעי, אני הולך לרופא, אני לא מבין איך הוא יכול להבחן אחרי 20, 30, מקסימום 40 דקות, כבר הוא יודע שיש הפרעת קשב, איך יכול להיות כזה דבר? אז התשובה המקיפה והמלאה שלך, ככה אני מקווה שבאמת עוזרת לעשות סדר, שזה לא רק האבחון הקליני או השיחה הקלינית, אלא זה אוסף באמת של הכלים בעצם שבהם אתם משתמשים.
נכון, נכון מאוד, נכון מאוד. נורא חשוב מה שאמרת עכשיו, חשוב מאוד להדגיש שאותה חצי שעה עם הילד, איננה בכלל משמשת לאבחון של הפרעת קשב. היא משמשת אותנו בעצם להכיר את הילד, להכיר את העולם הפנימי והקשיים שלו, כי הילד עצמו הוא לא מקור מאמן של מסירת אינפורמציה על עצמו ועל התפתחותו ועל הרקע. ולכן זה מוטעה לחשוב שאחרי חצי שעה של בדיקה, הרופא יכול לעשות את ההבחנה. הוא עושה את ההבחנה לאחר שהוא אסף מידע מכל המקורות שהזכרתי, כולל הבדיקה הקלינית של הילד. היא רק חלק מהאבחון.
יופי. אז הילד אובחן, מה עושים עכשיו? הורה יוצא עם אבחון, לילד שלי יש הפרעת קשב וריכוז. מה הורה צריך לעשות? איפה מתחיל?
הוא יוצא עם אבחון, אבל הוא יוצא גם עם, כמובן אם הוא הלך לרופא טוב שיודע את העבודה, אז הוא יוצא גם עם תוכנית טיפולית. והתוכנית הזאת היא צריכה לכלול בעצם התייחסות לכל הקשיים ולכל התחומים שבהם הילד מתקשה. מכיוון שאנחנו אמרנו שמדובר בהפרעה שפוגעת בהרבה מאוד תחומים, גם התוכנית הטיפולית צריכה להתייחס לכל התחומים, והיא בעצם, הטיפול הוא בעצם טיפול אינטגרטיבי משולב שייתן מענה לכל הדברים, והוא צריך להיות מורכב בעצם משלושה מרכיבים, יש לו שלושה מרכיבים עיקריים. טיפול תרופתי, הדרכת הורים, אימון, אולי כאן אנחנו גם מתקרבים, נוגעים במה שאת עושה, והמוקד השלישי הוא בית הספר. כל שלושת הדברים האלה משלימים אחד את השני. בדרך כלל ילד יזדקק לא רק לטיפול תרופתי, לא רק להדרכת הורים, לא רק להדרכת צוות בית הספר, אלא לכל השלושה ביחד, כדי לייצר עבורו סביבה שתאפשר לו לחיות חיים כמה שיותר איכותי בפוטנציאל שלו.
אני אשמח בקלוקיין אם תשתפי אותנו ככה בדעתך גם מה לא כדאי לעשות לפחות ב-first priority, מה שאני קוראת. כלומר, התוכנית הטיפולית, כפי שתיארת כרגע, טיפול התרופתי, הדרכת הורים והדרכת בית הספר, היא בעצם ממש must, כן? אבל יש, אני משומעת את ההורים שמתלבטים, האם לעשות גם רכיבה טיפולית, ואולי לקחת אומגה 3, ואולי כן, ואז יש באמת ים של אפשרויות שההורים לא תמיד יודעים להבחין בין עיקר לטפל. אז עזרת לנו okay. להבין את העיקר.
נכון, נכון.
האם יש האם יש בטפל לא משהו שהיית מוסיפה לחבילה? או בואו תטפלו קודם בזה ואחר כך אם אתם רוצים להוסיף כי יש לכם עודף זמן, עודף מוטיבציה נקרא לזה, להוסיף, אז בבקשה, זה לא יזיק.
אני אמרתי את מה שאמרתי כדי להעביר את המסר שבעצם הילד, מה שהילד עם הפרעת הקשב זקוק לו, זאת סביבה שתוכל לאפשר לו לחיות חיים רגילים ושתוכל לאפשר לו למצות את הפוטנציאל שלו. כל מה שמשרת את המטרה הזאת הוא בסדר, זאת אומרת, הוא מקובל. שלושת המוקדים האלה הם החשובים ביותר, שלושת המוקדים שציינתי. אבל חשוב לציין שמכיוון שההפרעה הזאת היא מאוד משתנה מילד לילד, יש לה עוצמות שונות, דרגות חומרה שונות, ביטויים שונים, שמשתנים, זאת קבוצה מאוד מאוד מגוונת והטרוגנית של ילדים. לכן אנחנו תופרים, אנחנו המטפלים, תופרים עבור כל ילד את החליפה המתאימה לו, ואת מאפייני הטיפול שמתאימים לו. בתוך שלושת הדברים שציינתי, לא ציינתי את הטיפול הפרטני לילד, וזה מהסיבה שהפרעת קשב וריכוז בדרך כלל לא מגיבה לטיפול קונבנציונלי רגיל, למה שקוראים טיפול פסיכולוגי. זאת אומרת, שיחות לא מועילות לילד עם הפרעת קשב. מה שעוזר לו זה התייחסות נכונה של הורים ומחנכים. אבל לקשיים שיש לו בעולמו הרגשי והפנימי, כמו שציינתי קודם, יכול להיות פגיעה בערכה עצמית, קשיים חברתיים, לדברים האלה צריך להתאים איזשהו טיפול, מתוך מגוון של טיפולים שעומדים לרשותנו. אז יכול להיות באמת מתחום הטיפולים באומנויות, או הרכיבה הטיפולית, או טיפולים על ידי בעלי חיים, יש מגוון של טיפולים שהם לא כל כך, אף אחד מהם לא ספציפי להפרעת קשב וריכוז, אבל המאבחן כבר ידע להמליץ להורים לפי הקשיים וגם לפי הנגישות או העצה שיש, נניח בקופה מסוימת, אפשרויות כלכליות כאלה של ההורים, מה אפשר להתאים. כי כפי שאמרתי, וכמו שאת אמרת בצדק, הדברים שהזכרתי כמאסט או כחובה הם החשובים ביותר, ואת השאר ככה תופרים לפי ה... קשיים הספציפיים שיש לכל ילד וילד.
את יודעת, אני שומעת כמעט כל יום את המשפט, שוש, תראי, אני לא יודע מה קורה כאן לדעתי, כל אחד יש לו הפרעת קשב. כמה פעמים אני שומעת את המשפט הזה?
כן,
את אומרת, איך את מקיבה?
ויש לזה כמה סיבות. אם ככה נסתכל רגע על מהם הסימפטומים של הפרעת קשב, בעיה להתרכז, פעלתנות יתר ואימפולסיביות, נכון? אלה אמרנו שלושת סימני הדגל. עכשיו כשמסתכלים על כל אחד מאלה, רואים שאף אחד מהם הוא לא סימפטום ייחודי, כן, ספציפי, ייחודי להפרעה או להפרעה כלשהי. כל אחד מהסימפטומים האלה יכול להופיע בכל ההפרעות הפסיכיאטריות מצד אחד, ובכל האנשים הנורמליים. זאת אומרת, כל הדברים, כל שלושת הסימפטומים האלה, הם חלק בעצם מהתנהגויות נורמטיביות של אנשים. רק כאשר הם מופיעים שלושתם יחד, בעוצמה ובמשך שעוברים קריטריונים מסוימים, שאנחנו משתמשים בהם להבחנה, אז אפשר להגיד שזאת הפרעה. אבל בעצם כל אחד מאיתנו חווה לפעמים אימפולסיביות, חווה קשיים בריכוז וקשב, ואז כשיש כאילו חוויה כזאת, אז לפעמים יש נטייה לחשוב שיש לנו את ההפרעה. רק כדי אולי להבהיר יותר את מה שאני אומרת, כן? בהפרעות פסיכיאטריות אחרות, נניח הפרעות מאוד קשות, כן? מחלת נפש שבה יש מחשבות שווא, או מחשבות נגיד של רדיפה, אלה הן מחשבות שאינן חלק מהחוויה הרגילה של כל אדם, כן? להרגיש שנגיד מישהו רוצה להתנכל לי, או ששתלו לי מכשיר ההזנה בשיניים, זה לא חלק מחוויות רגילות, זה סימפטומים מאוד מאוד ספציפיים. אבל כשמסתכלים על הסימפטומים של הפרעת קשב, הם מאוד לא ספציפיים, והם יכולים להופיע אצל כל מיני אנשים, ועדיין הם לא יענו על קריטריונים של הפרעה. האם אני ברורה? האם הבהרתי את זה?
בהחלט, 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 בהחלט. אני חושבת שיש גם עוד דבר, אם לא פספסתי משהו, זה העולם שאנחנו חיים בו, שהוא ככה עולם וירטואלי, כמו זה שאנחנו משתמשים בו כרגע. אדם נדרש להיות מולטיטאסקינג. בעולם הווירטואלי קופצים לנו כל מיני גירויים כל הזמן, כמו שקורה אצל אדם מפרעת קשב. יש לנו קושי לברור ולהתמקד בגירוי אחד מול האחרים. זאת אומרת, יש משהו בעולם שלנו שהוא סוג של מופרע קשב, אם אני אגדיר את זה ככה, אם אני ארשה לעצמי להשתמש במושג, מה שכל אחד מאיתנו נדרש להיות עם... או כל אחד מאיתנו פוגש כאילו את האתגרים של אדם עם הפרעת קשב, וזה נראה לי דבר שגורם לאנשים לטעות ולחשוב שבעצם כל אחד יש לו הפרעת קשב.
אני ככה... אבל זו באמת,
מבחינת מהבחינות הטכנולוגיות, החברה, השימושים שלנו בכל המדיה וכולי. זה נראה לי מבלבל קצת את מי שאינם אנשי מקצוע.
את צודקת, את צודקת, זה מבלבל. אני רוצה להגיד בקשר לזה, שבאמת לכן חשוב ללכת לבעל מקצוע כדי שיקח את כל הסימפטומים ויראה אם אפשר לשים עליהם כותרת של הפרעת קשב. ועוד דבר עוד יותר חשוב, בעצם אנחנו קובעים אם יש הפרעה או אין הפרעה, או אם איזושהי תסמונת קיימת או לא קיימת, ואם היא צריכה טיפול או לא, זה לפי ההפרעה התפקודית. כלומר, האם הילד שאנחנו מדברים עליו, או המבוגר לצורך העניין, חווה מצוקה או חווה ירידה בתפקוד שלו. ורק שגם זה הוא, שגם הדבר הזה הוא חלק מהתמונה, אנחנו יכולים להגיד שקיימת הפרעת קשב. או שקיימת הפרעה בכלל, או הפרעת קשב בפרט.
כן. קשה לנו כשאין לנו בדיקת דם שמצהירה לנו חד משמעית שיש
הפרעת קשב. ולכן זה שוב אני חוזרת, זאת הבחנה קלינית, כלומר רפואית, שנעשית על ידי רופא מיומן. רופא מיומן
רק רגע בבקשה. אורית, עוד ששוש תחזור, את יכולה, אני חושבת, להמשיך?
כן, אני מבינה ששומעים אותי עכשיו.
כן, שומעים אותך. את שוש פשוט זה התנתק.
שוש התנתקה, אוקיי. אז אולי אני אדבר קצת על הטיפול, או בעצם אני ארחיב קצת על, או אני אדגיש כמה נקודות בטיפול. אמרתי ששלושת המוקדים הם טיפול תרופתי, טיפול והדרכת, או בעצם הדרכת הורים והדרכת בית הספר. מה זה בעצם הטיפול בהורים? הטיפול בהורים, הטיפול המומלץ טיפול שנחקר ביותר בהורים, זה הדרכת הורים, כלומר מתן כלים להורים, או בצורה פרטנית, או בצורה קבוצתית, כדי להתמודד עם התנהגות הילד, ולשנות אותה. וגם לתת להורים של הילד כלים, להבין אותו יותר טוב, לתקשר איתו יותר טוב, ולסלול לו דרך להצלחה. אחד הדברים שהכי נפגעים בהפרעת קשב, זה הקשר עם ההורים. הקשר עם הסביבה ובעיקר ההורים. וההפרעה הזאת גוררת אחריה סדרה של קשיים. לכן אנחנו מכוונים את ההתערבות שלנו בעיקר להורים, ולמורים, כדי ליישוב, כפי שאמרתי קודם, לייצר עבור הילדים סביבה גמישה, תומכת, יציבה לאורך זמן, מכילה, שתאפשר לו למצות את הפוטנציאל שלו. הרבה הורים, למשל, אומרים, כן, הילד יכול, הרי אלה הם ילדים עם יכולות גבוהות והרבה פעמים מאוד מאוד אינטליגנטים. הילד שלי יכול, אבל הוא לא רוצה. וזו טעות מאוד מאוד חמורה, כי האמת היא בדיוק להפך. הילד רוצה, אבל לא יכול. הפרעת קשב היא הפרעה ביכולת של הילד לבצע את מה שהוא רוצה. האם שוש כבר נמצאת על הקו?
כן, כן. שוש?
רגע, תשאלי שוב, בבקשה. שאלתי, האם יש לך איזה טיפ קטן לתת להורים לפני שאנחנו מודים לך על הסדר שעשית לנו בנושא של האבחונים?
בהחלט טיפ, יש לי, זה לא טיפ אפילו, זה מסר, זה מסר מאוד מאוד חשוב להורים שאני עובדת איתם במשך שנים, אני בעצמי אגב אם לילד עם הפרעת קשב, ואני אומר, רוצה להגיד להורים שחשוב מאוד לשמור על עמדה מה שאני קוראת הוליסטית, או עמדה, ראייה כוללת ורחבה של הילד. לא לשפוט אותו אך ורק לפי תפקודו בבית הספר. כי בית ספר מדגיש את הקשיים, לא לשלוח את זה. בית ספר הוא מדגיש את הצדדים הקשים. חשוב מאוד לראות כל הזמן את הילד כולו, על כל צדדיו, על כל יכולותיו, על היתרונות שלו, על הנקודות החזקות שלו, ולטפח אותם. לא להתייחס לילד כמו אל טראבל מייקר, ילד פגום, ילד, זאת גישה שהיא גם איננה אופטימית ולא, לא, והיא גישה שרק יכולה להוליך לעוד ועוד כישלונות. חשוב מאוד לגייס עמדה אמפתית ואופטימית, ואני יודעת שקל להגיד, אבל קשה לבצע, זה בדרך כלל קורה בתהליך של הטיפול וההדרכה של ההורים. יש עוד הרבה הרבה מאוד מה להגיד על על הטיפול, והרבה מאוד טיפים שאפשר לתת, אבל זה נראה לי הדבר החשוב ביותר.
אני מארחת הערב את דוקטור מרים פסקין, מומחית בפסיכיאטריה כללית ובפסיכיאטריה של הילד והמתבגר, פסיכיאטרית לגיל הרך, פסיכותרפיסטית, סגנית מנהלת מחלקת יום ילדים במרכז לבריאות הנפש גאה, רכזת תחום ה-ADHD לגיל טרום בית הספר ביחידה לקשב המסונף למרכז לבריאות הנפש גאה, ומדריכה באוניברסיטת תל אביב. אז שאלה ראשונה, קודם כל כיף שאת כאן איתי ותודה רבה.
ותודה רבה לך שהזמנת אותי. אני חושבת שזה מאוד חשוב ככה שנשוחח על כמה דברים
שקשורים. זאת אומרת, זאת הסיבה שהתוכנית הזו באמת קמה, כי אני חושבת שכפי שדיברנו קודם, ידע זה המפתח הראשון להצלחה ולהתמודדות באמת יעילה ומיטיבה לאנשים עם הפרעות קשב בכל הגילאים. מה שיותר ידע לתת ללקוחות שלנו כאן בגילאים השונים.
כלי אדיר.
הוא כלי באמת אדיר. אז השאלה שאני נשאלת תמיד, גם לגבי ילדים וגם למבוגרים, תגידי, מה, לכל הילדים יש הפרעת קשב? איך זה שלכולם יש הפרעת קשב? מה את אומרת?
מה שקורה באמת שאפשר להגיד סדר גודל של 5 שנים אחרונות, 10 שנים אחרונות, אז יש יותר ילדים שמאובחנים כסובלים מהפרעת קשב, ויש לזה כמה סיבות. אחת הסיבות זה שיש יותר מודעות. זאת אומרת שהיום יודעים שילד שמאוד מאוד קשה לו לשבת, שהוא כל הזמן צריך להיות בתנועה, שמאוד קשה לו לבסס גם את התגובות, והוא מגיב חזק מדי, מהר מדי, כן? או שהוא לא יכול להתמיד ולעשות איזשהו משהו, שזה לא רק מפאת הגיל, כן? אלא שאולי יש איזשהו קושי מבחינת ההתפתחות שלו. זוהי סיבה אחת. יש גם סיבה, אני חושבת שהיום הדרישות, כן, שמעמידים בפני ילדים, אנחנו מדברים על ילדים בני 3, 4, 5, אנחנו מדברים על ילדים בגיל הגן, אז הם לא הדרישות של פעם, כן? אם אנחנו נחשוב לרגע מה היה נדרש מילד לפני 100 שנה ולפני 50 שנה, כן? ילד בן 5, בכלל, נכון, אז הילדים הסתובבו חופשית בשכונה. והיום ילד בן 5 צריך מצופה, כן, לשבת פחות או יותר 20 דקות בריכוז. יש ילדים שמצופה שכבר בגיל 5 יזהו את כל האותיות, ידעו לקרוא. יש ילדים שאפילו יותר, שולחים אותם לחוגים, שילמדו כבר שפה שנייה. אז ברור שבשביל לעמוד בדרישות האלה, החדשות והמתפתחות ובחברה שהיא מאוד משתנה וגם תחרותית ורוצה עוד ועוד דברים, אז באמת צריך הרבה יותר שליטה על ההתנהגות, ובטווח קשב יותר ארוך.
יותר רחוק.
נכון.
מאיזה גיל אפשר לאתר בעיות תפקודיות אצל ילדים?
האמת שיש ילדים שאפשר אפילו לפני גיל 3, אבל בדרך כלל נגיד בסביבות גיל 3 זה כבר הבחנה ש שנחשבת תקפה. זאת אומרת
ש... בחינה פורמלית אפשר להבחן בגיל שלוש?
כן, עם הקריטריונים שהם בעצם אותם קריטריונים של מבוגרים. זאת אומרת, מסתכלים פחות או יותר על אותם פרמטרים. ברור שמה שמצופה מילד בן חמש, זה לא מה שמצופה בין...
ילד בן שלוש.
נכון.
זה מדע נורא חשוב, כי אני מפנה מתאמנים שלי לאבחון, והרבה פעמים אומרים להם, חכו שהילד יגיע לכיתה א',
כן, זאת בעיה.
דבר סמלי שלי מדברים על זה, שבאופן פורמלי היום ניתן לאבחן בגיל חמש. לא שמעתי כל כך.
לא, הספרות, המחקרים הם מאוד כבר ברורים בעניין הזה, כן? גיל שלוש הוא גיל שהוא מוסכם. והבעיה היא שאם מחכים, כן? אז מה קורה? ילד בן שש, הוא צריך... כבר לקפוץ, כן, למצב שהוא הרבה יותר מורכב, כן, כי הוא כבר לא צריך לשבת 20 דקות בריכוז, הוא צריך לשבת 45 דקות בכיתה ועוד ללמוד את כל מה שצריך ללמוד ולהעתיק מהלוח ולזכור.
אז הוא מתחיל בעצם מוכר מאוד גדול כבר את כיתה א'.
נכון.
קושי גדול.
נכון מאוד. נכון, כי אז באמת מה שעלול לקרות זה שילד יחווה איזשהו כישלון, וחבל, כי יש המון דברים שאפשר לעשות עוד לפני, ושהילד יגיע מוכן יותר לכיתה א'.
זאת אומרת, בעצם במילים אחרות אפשר להפנות לפסיכיאטר, אלייך למשל, לכל פסיכיאטר בגיל שלוש כבר.
נכון.
גיל שלוש. אז
נכון. לא כל הפסיכיאטרים עוסקים בילדים קטנים, אבל בהחלט שיש חלק מאיתנו שיותר עובדים עם ילדים קטנים, יש חלק מאיתנו שיותר עם מבוגרים, אבל...
בהחלט, אבל פסיכיאטר שעובד עם ילדים, אפשר להפנות אליו לאבחון החל מגיל שלוש.
בהחלט.
אז מה עושה פסיכיאטר עם ילד?
אז...
בקליניקה עם ילד בגיל שלוש?
נכון. אז אני משוחחת איתו והוא משוחח איתי. ובעיקר...
את אומרת משוחחת? כן. קשה לי לראות פסיכיאטרית משוחחת עם ילד בן שלוש ברצינות?
כן.
של ילד בן שלוש?
כן. בהחלט, בהחלט. כן, הילדים... חלק מהם, כן, הם ילדים שהם אקסטרוברטים, אם אנחנו מדברים על ילדים עם ADHD, כן, ובמיוחד אלה שיגיעו לאבחון בגיל צעיר, שהם יותר הילדים הקצת יותר מוחצנים, כן, אז כן, הם אפילו באופן ספונטני הם מדברים, הם מספרים, וכמובן שהם גם עונים אם הם שואלים אותם, כן, אנחנו הרבה פעמים אומרים שלפעמים זה שלא ידענו זה כי לא שאלנו, אבל אם אנחנו נשאל אז אנחנו נדע, אבל בעיקר גם משחקים, זאת אומרת דרך המשחק, זה לא שיש לי איזשהו סט קבוע של דברים שאני עושה עם הילדים, אני כעיקרון נותנת לילד לבחור, לזרום עם מה ש... עם האמצעי שמבחינתו יותר נוח כדי לבטא את עצמו, ולפי זה אז אני יכולה לראות כמה הוא מסוגל לבסט את עצמו, עד כמה הוא למשל יש לו איזשהו רעיון, כן, שהוא יכול לפתח אותו, ומתי הוא נאבד בדרך. יש ילדים שהבעיה שלהם, כן, של כל הזמן, זה שהם היו רוצים לעשות איזשהו משהו, אפילו במשחק חופשי, כן? היו רוצים לפתח איזושהי עלילה, ופשוט הם כל כך מוסכים וכל כך אסוציאטיביים, שמתחילים עם דבר, הולכים לדבר אחר ואחר ואחר ואחר, ומה קורה? שוכחים את עצמם בתוך המוסכות.
כשאמרתי שבעצם קשה לי לראות פסיכיאטרית משוחחת עם ילד, בעצם אני מבינה מדברייך שבזמן שהוא, השיחה שלכם במרכאות, היא ברובה מתבססת על משחק, הילד משחק ואת מתבוננת צופה ומבחנת תוך כדי באמת את הפרמטרים שאת יודעת לזהות.
נכון, בהחלט, כי מבחינת, אם אנחנו מדברים, כשאנחנו מדברים על ילדים, אז השפה שלהם, כן, היא משחק. נכון, פחות, כן, יש ילדים יותר ורבליים, פחות ורבליים, כן, אבל בהחלט שהמשחק הוא שפה.
ככלי. כן, וזה להרגיע את שן האימהות שככה, א' מודאגות כשאני מפנה לפסיכיאטר, ויש להן ככה איזושהי דעה קדומה לגבי פסיכיאטרים, קצת מביא אותם המושג הרבה פעמים. דבר שני, עכשיו יש לכם תשובה, מה עושים איתו בחדר בעצם? מה הדבר שאפשר להוציא עם הילד שלכם? או מה עושים איתו שהוא חושף שם בחדר וירשם באיזשהו תיק רפואי שלו? כן. אז יופי של רעיון, משחק זה עוד אחת מהדרכים, כן. גם שהילד לומד וגם שאנחנו לומדים עליו, וזה נשמע...
נכון, אני הרבה פעמים ככה שומעת את התגובה, אבל את לא נראית לי כל כך מפחידה, למשל. זאת אומרת, האנשים כבר התכוננו ככה לבוא למשהו מאוד מאוד מפחיד, ו...
זה משהו מאוד רציני בשביל ילד.
זה רציני. מבחינתי זה מאוד רציני, כן, אבל אני...
הדרך שבה...
אני
משחקת.
כן.
משחק. המשחק הוא דבר מאוד רציני, מה שרציני מדי בשביל ילד בגיל 3 כפי הנראה, זה בעצם שישב מולו מבוגר, איש מקצוע, וינסה להוציא ממנו מידע בשיחה שהיא כפדה מן הסתם. אז המשחק נשמע לי דרך נהדרת לעשות את זה.
נכון, אז המשחק מתנהל גם סביב השולחן הנמוך של הילדים, או על השטיח.
בגובה השטיח.
כן, ממש בגובה העיניים.
נהדר. אז בעצם למה זה חשוב באופן ספציפי להבחין הפרעה בתפקודי קשב והתארגנות, אימפולסיביות, איפרטיביות, כן. בילד בגיל הגן כבר?
כן. זה באמת מאוד חשוב מכיוון שזה הבסיס של התפקוד, כן? זאת אומרת, ילד, למשל, שצריך לעשות את הדברים השגרתיים, כן? דיברת על ההתחלה של שגרה, ילד עם הפרעת קשב וריכוז, נורא קשה לו, לחיות באיזשהו סדר, באיזושהי שגרה, ודברים שיכולים להיות נורא פשוטים, כן? באופן כללי, בשביל הילד הספציפי הזה, יכולים להיות נורא מאוד לא פשוטים, כמו למשל, אתן לך דוגמה, להתארגן בבוקר. מה הבעיה? לקום בבוקר, כן? ללכת לשירותים, להתלבש, להגיע למטבח, לאכול את ארוחת הבוקר שמוכנה לו.
סט של פעולות שגרתיות כאלה?
נכון, נכון. אבל מה? רואה שהילד, קודם כל, אז הוא הולך לשירותים, ואז הוא מתחיל להתעסק עם משהו אחר. השעון הפנימי שלו הוא לא בדיוק מתוזמן לפי השעון הכללי, נגיד ככה, כן? אז מכאן מתחילים להיווצר בעיות גם בקשר של הילד עם שאר בני הבית. שהרי ההורים, בצדק, כן? מי שלא מבין את מהות הפרעת הקשב, לא מבין למה ילד שהוא כל כך חכם, לא יכול לזכור, כן? שכל יום הוא צריך לתחצח שיניים. ומה הבעיה? לתחצח שיניים כל יום. כן?
למה צריך להסביר לך כל יום לתחצח שיניים?
נכון.
אוקיי.
אז זה מזין או מתחיל איזושהי שרשרת, כן? של בעיות ושל כעסים ושל תסכולים, הילד מתוסכל, ההורים גם יכולים להיות מתוסכלים. זאת אומרת שכשאנחנו מדברים על הפרעת קשב, היא לא בעיה שהיא רגשית במהות, כן? אבל היא כן גורמת להרבה קשיים מבחינת האינטראקציה ומבחינה רגשית, כן? כי הילד מתחיל לקבל כותרות גם, כן? ולאו דווקא הכותרות
הנכונות,
ואני חושבת שלאו דווקא הילד מקבל כותרות מה... פסיכיאטר או הרופא או הפסיכולוג או מי שלא יהיה, הוא כבר מתחיל לקבל כותרות בבית. הוא הילד המעצבן, הוא הילד העצלן, הוא הילד המעופף, הוא הילד הרבה מאוד תיוגים.
בעצם אחת הסיבות החשובות היא למנוע כבר את החיים בחוויית כישלון ותסכול, שפחות מהניסיון שלי כמאמנת, הפגיעה בדימוי עצמי, בערכה עצמית, אחד הדברים שהרבה יותר קשה לתקן בהמשך.
נכון.
לפחות בתפיסה שלי, אם ילד לא לומד, לא כי זה לא חשוב ללמוד, כן? אבל אם ילד לא לומד, אם הוא רוצה, הוא יתקן את זה אחר כך. ילד עם פגיעה בדימוי עצמי, כישורים חברתיים וכולי, הרבה יותר קשה לטפל בזה בהמשך.
נכון.
מה שיותר מוקדם נשמע לי הדבר הכי חשוב. אז באמת, איך יודעים האם מדובר בהפרעה אורגנית, ביולוגית, נוירולוגית או רגשית, פסיכיאטרית, סביבתית?
אז טוב, זה בשביל להבדיל, אז צריך כמובן את הכישורים המקצועיים. ומה שקורה זה שלפעמים יש גם וגם, כן? זאת אומרת, לפעמים מה שקורה זה שילד יכול להיות שהקושי שלו הוא בכמה תחומים. אבל למשל, תלך דוגמה, כשאני שואלת על ילד, נגיד, על מה הוא חושב, כן? אז ילדים שהם מוסכים מפאת הפרעת הקשב, אז הם לא כל כך יודעים על מה הם חושבים. זאת אומרת, פשוט המחשבות שלהם משוטטות, כן, נודדות, ואפילו השאלה היא לא עד הסוף ברורה להם מה אני רוצה מהם, למשל. ובמיוחד הילדים, נגיד שהם כבר בגיל טרום בית ספר, בעת שלמשל ילד שיש לו איזה שהם דאגות, איזה שהם חרדות, אז הוא, כשהוא לא חושב על או לא מרוכז במה שקורה, הוא הולך לנושא ספציפי. למשל, אז מה קורה עם אימא שלי עכשיו? איפה אימא שלי?
ממוקד לנושא אחד יותר.
נכון. נכון. למשל, דברים מהסוג הזה, כן, מכוונים אותנו, אותי, להבחנה כזו או אחרת, או שילוב של הבחנות. כן. לכן, באמת, כשבודקים את הילד, אז בודקים אותו ככה באופן רחב, וכמובן גם שואלים את ההורים, ושואלים גם את האנשים האחרים שבאים בקשר הדוק עם הילד, כן? זאת אומרת, שואלים, אם אני מאבחנת ילד, אני שואלת גם את הגננת, למשל, או נגיד, נכון, אם יש סבתא שהיא מאוד קשורה, או אנשים אחרים, או מטפלת שהיא באה בקשר מאוד אינטנסיבי עם הילד, אז אנחנו אוספים את כל המידע. זאת אומרת, ההבחנה זה איזשהו סך הכל, כן, של מידע.
באמת, זה מחבר אותי לזה שפעמים אומרים לי, הייתי אצל הרופא, ואני מבין, איך תוך 20 דקות, הוא יכול להחליט שיש לי הפרעת קשב על הילד שלי. הוא לא עשה שום אבחון נוסף, שום קליפ נוסף, שום נתון אפילו כתוב, כמו קונוס וכולי, לילד מאיתנו שמכירים את המבדק, אז
באמת
לדעת, אפרופו הידע, מה דורש אבחון מלא?
כן. אז כן, באמת 20 דקות, לא, אני לא מאמינה שזה יספיק, כי קודם כל, בדרך כלל, פוגשים את ההורים, ונורא חשוב לקחת את ההיסטוריה של הילד, כן, לדעת, אנחנו יודעים שהפרעת קשב, אז יש לה מרכיב שהוא גנטי מובהק, אבל אנחנו גם יודעים שיש הרבה דברים שהם מה שנקרא אפיגנטיים, דברים שמשפיעים על הגנטיקה, שהם קשורים, נכון, שהם קשורים בהיריון, בלידה, בשנים הראשונות לחיים, אז את כל הדברים האלה שואלים. אנחנו גם יודעים שהרבה פעמים הפרעה בקשב, שהיא נחשבת, כן, הפרעה התפתחותית, אז באה ביחד עם הפרעות התפתחותיות אחרות. אז או נוספות, אז אנחנו כן גם שואלים מה קורה מבחינת השפה של הילד והמוטוריקה והרגשית והקוגניציה, וגם מה קורה מבחינת הבית, כן, באיזה סביבה הילד גדל, מה הוא שומע מבחינת המסרים של ההורים, כן, ההורים נותנים מסר אחיד, נותנים מסרים שונים, יש להם איזשהו קו חינוך מסוים משותף, אז כל הדברים האלה מאוד מאוד חשובים. אחר כך, בסדר, השאלון זה איזושהי דרך, כן, לארגן את המידע. רואים את הילד גם מתפקד, והרבה פעמים גם עושים בדיקות אובייקטיביות, למשל כמו בדיקת מוקסו או בדיקת טובה, שאפשר כבר לגילאים, החל למשל בדיקת טובה, היא מתוקפת כבר מגיל 4, אז זה מוסיף נתונים שהם יותר אובייקטיביים אודות התפקוד של הקשב של ילדים.
אז מתי יודעים שילד הוא היפראקטיבי והוא אימפולסיבי, לעומת אם יש לו קושי בקשב, בתחום הקשב או התארגנות?
הבנתי. אז הרבה קורה שהדברים באים ביחד. זאת אומרת שיש לילד גם את המרכיב של הקושי להקשיב, להתמיד, להתארגן, והוא גם היפראקטיבי. האמת שעד לא מזמן הילדים הקטנים בדרך כלל נחשבו שייכים לתת קבוצה של ההיפראקטיביים אימפולסיביים. למה? כי היות וזה לא ברור מה נדרש מילד בגיל הגן במונחים של קשב, כן? אז זה היה מאוד מפוספס, המרכיב הזה של הפרעת קשב. כן? זאת אומרת שרק היום שיש הרבה יותר כלים ושהשתכללנו, כן? אז אנחנו יכולים להגיד שיש ילדים שהם היפרים, כן? או ומאוד אימפולסיביים, שהם לא נותנים לעצמם את הזמן לתכנן את את התגובה, זה פשוט קורה באופן כן, אוטומטי. אז אנחנו היום יודעים שילדים עם קושי כזה, הרבה פעמים גם הבעיית קשב קיימת, רק שהיא פחות בולט.
בדיוק, אני יודעת על הילד הפרטי שלי, שיש לו הפרעת קשב עם H, הוא ADHD, שבעצם כשאני באתי לגן הילדים, הסתבוננתי בו כמו אמהות שמשאירות את הילד בפעמים הראשונות, ועדיין ככה חוששות, ראיתי שהבן שלי הוא היחידי שלא יושב בשעת ריכוז, מה שקראו לזה פעם. בדיעבד אני מבינה שהיה לו מאוד קשה לשבת מרוכז כל כך הרבה זמן. אני חייבת לומר שהייתה לו גננת מאוד ככה, כפי אני לא מבינה או אינטואיטיבית פעלה נכון, ואפשרה לו להסתובב בגן, רק לא להפריע לאחרים. אז מעניין. לכל מקרה, אז איך מטפלים בילד בגיל הגן עם ADHD?
אוקיי, אז קודם כל האבחון צריך לאתר תחומי קושי, בסדר? ואם יש תחומי קושי נוספים, אז קודם כל גם צריך, נגיד שלילד יש גם קושי מבחינה שפתית למשל, כן? אז צריך לטפל גם בזה, או שיש לו קושי מבחינה מוטורית, נגיד שיש לו איזושהי מסורבלות, איזשהו קושי במשימות שצריך לכתוב, למשל, הוא לא כותב, אבל הוא מצייר, כן, למשל. אבל קודם כל, העבודה המאוד מאוד חשובה, וזה אין אף עבודה ואף מטפל בתחום הזה שלא יגיד את העניין שהעבודה עם ההורים זה דבר ראשון.
המפתח.
נכון. קודם כל שההורים יבינו במה מדובר, את מהות הקושי של הילד, שלתת להם גם יותר כלים, איך הם יכולים לעזור לילד, להיות יותר בפוקוס כשצריך, לנוע בין משימה למשימה כשצריך, כן, לבסס את עצמו יותר, כן, אז להורים זה נותן הרבה מאוד כלים, זה טיפול רב עוצמה, זאת אומרת הטיפול שנעשה או בקבוצות של הורים או באופן פרטני, עצם זה של לקרוא על העניין הזה,
ידע,
כן,
קודם כל.
נכון, אז כבר באמת מעמיד את כל המשפחה במצב אחר. כבר יש הרבה יותר תשובות, יש הרבה יותר שליטה. אחד הדברים הבעייתיים ברמה של ההורים זה שההורים מרגישים מאוד חסרי אונים, כן? ומתוך חוסר אונים אז לפעמים מגיבים בצורה שהיא פחות מתאימה, כן? פחות יעילה.
אני חושבת שבכלל הנושא של הורות יעילה, או התמודדות יעילה, היא עוד אחת ממילות המפתח, מפני שגם אם החלק הגדול הוא החלק באמת התורשתי, גנטי, סליחה, גנטי, אז גם ההורים מוצאים את עצמם הרבה מאוד פעמים, בתוך הסיפור, בחוויה האישית שלהם, נופלים אצלם הסימונים מסוימים, שפעמים באמת עוזרים ומקדמים את הנושא, ופעמים קצת מפריעים מפני שהם בעצמם לא ידעו להתמודד עם עצמם, קצת קשה להם עם הילד שלהם, כי הוא משקף להם ככה במראה את עצמם. וגם כאן אני חוזרת ואומרת הידע, הידע עושה את ההבדל. לפני שאני נפגשת בעצמי עם ילד באימון, אני נפגשת עם ההורים שלו, ולא בהכרח פעם אחת, כי שוב, המקום הזה של לתת להם ידע ותפיסה נכונה של הפרעת הקשב, ואפילו זיהוי החוזקות והמתנות שהיא מביאה איתה, ולא רק את האתגרים והקשיים והדברים שהילד, מה שהם קוראים, לא טוב בהם.
כן, נכון. מהניסיון שלי, מה שאני יכולה להוסיף לעניין הזה, זה שהרבה פעמים התפיסה היא שילד לא עושה דברים כי הוא לא רוצה. זאת אומרת, במידה מסוימת, יכול להיות שיותר קל להורה לחשוב שזה בחירה של הילד, כן?
אם היית רוצה.
נכון. ומכאן נולדים הרבה בעיות גם, כן? כי בהרבה כעסים הרבה פעמים, כן? כי אם לו הוא רק היה רוצה, כן? אז הוא היה יכול.
אם היית רוצה. נכון. אני חושבת שזה מהמשפטים היותר מתסכלים, שגם פוגשים מבוגרים היום, שהם זוכרים את עצמם כילדים.
נכון.
המשפטים האלה, כמו גם הטלה.
נכון.
משפטים שנגררים ככה מגיל באמת מאוד מאוד צעיר, והולכים בחוויה גם לבגרות
ולתחום. נכון. והיות והילדים גם, במיוחד כשאנחנו מדברים על ילדים קטנים, אז הם רואים את עצמם הרבה פעמים מצליחים פחות מילדים אחרים, כן? אז הם לא יודעים להגיד כי אני מוסך, או כי לי קשה להתארגן, או כי אני עובד יותר איתי. ההסבר, כן, הראשון שיש להם, זה שהם פחות חכמים.
נכון, הרבה מאוד פעמים גם החכמים, גם מאוד מעכב את ההורים מלעשות, לגשת לאבחון מוקדם, אני חושבת, כי אני שומעת הורה שאומר, איך זה יכול להיות שלילד שלי יש הפרעת קשב, אבל ילד כל כך חכם. אני מוצאת את עצמי מסבירה בעצם שאין קשר בין הפרעת קשב לאינטליגנציה,
שהרבה
מאוד פעמים ילדים הפרעת קשב הם דווקא נמצאים ב...
יש ילדים גם, כן, כן, בהחלט, נכון, נכון, נכון,
זה לא מה שצריך לגרום לנו לחשוב שלא מדובר בהפרעת קשב. בדיוק כמו שאנחנו יודעות שהמונח הפרעה, עצם המונח הפרעה, לוקח אנשים למקום באמת מאוד מתייג, ששתנו היינו רוצות שההפרעה, השם של ההפרעה הזאת ישתנה כבר.
נכון, אבל זהו, שהבעיה עם זה, זה ככה גם מול המערכת, כן? זה שכדי שאפשר יהיה לטפל במי שהוא, כן? אז צריך להיות איזושהי כותרת גם.
נכון.
זאת אומרת, ועוד מעט יהיה רפורמה בבריאות הנפש, כן? אז אנחנו צריכים לדעת במה אנחנו מטפלים, כן? אז בסך הכל אנחנו מדברים על... אם להגיד את זה בצורה אחרת, אנחנו מדברים על תפקוד שהוא מתחת למה שיכול להיות. כן?
בנורמה, הפרעה נכון. תפקודית.
נכון.
הפרעה התפתחותית, התנהגותית, נכון? תפקודית.
כן.
מדברים על זה.
נכון.
אז בעצם, מה עובר על הורים לילדים קטנים? ילד קטן עם הפרעת קשב, ההורים בכל זאת חווים איזושהי חוויה של החלום ושברו, אני מניחה בקצת הדרך.
נכון.
התמודדות לא קלה, היא נשים את הדברים על השולחן, באמת בצורה...
נכון, כי מה שקורה זה שנגיד, אם הילד הוא בדרך כלל מסוג הילדים שעושים, שהוא בלגניסט, שהוא ככה יוצר הרבה רעש סביבו, שהוא צריך הרבה מאוד תשומת לב, למשל, אז יכול להיות שההורה, למשל, שומע הרבה תלונות על הילד, הילד שלך ככה והילד שלך ככה, שזה יכול להיות מאוד מתסכל, זה יכול הרבה פעמים גם לקחת את ההורה למקום של במה אני מפספס, במה אני הורה לא טוב, כי במיוחד כשזה הילד הבכור, כי הילד הבכור מאוד, נגיד, הוא קשור לדימוי שיש להורים על ההורות שלהם, כן? אז אם הילד פחות מצליח או שיש תלונות או קשיים, אז הם שואלים את עצמם, אז מה...
זה אומר עליי.
בדיוק.
שיש לי ילד.
נכון. אז כן, וההורים גם, אני חושבת שבמציאות של היום, גם עם זה שהתקדמנו, כן? אבל הרבה פעמים שומעים דברים שהם לא נכונים, ושומעים גם דעות מאוד שונות, מאנשי מקצוע שונים, זה מאוד מאוד מבלבל.
אז איך ההורים יכולים לעזור לילד שלהם עם הפרעת הקשב? יש להם תפקיד מכריע לדעתי.
נכון.
מה ההורה יכול לעשות?
נכון.
שיעזור לילד שלו.
אז אחד הדברים המאוד מאוד חשובים זה להסתכל על איך אני בתור הורה מפעיל את הילד, כן, על הערוצים חיוביים. זאת אומרת, שאם כבר קורה שברצף, כן, של פעולות, אז יש דברים שהילד מצליח לעשות, יש בכל זאת את הזמנים שהילד מצליח להתגייס, אז מאוד צריך לחזק אותו, לעודד אותו, להראות לו את זה, גם קצת לעזור לו כדי שסף התסכול שלו, כן, יהיה כל הזמן קצת יותר גבוה, כן? זאת אומרת שהוא, כן, הוא נדמה שהוא לא יכול לחכות ולו דקה אחת, כן? וכן, הוא יכול מתברר, כן, שלאט לאט הוא יכול, כן, קצת לחכות, למשל, כן, וקצת להעסיק את עצמו, והוא לא צריך כל הזמן, כן, שיהיה איזשהו מישהו שהוא ככה 100%, 100% איתו, שזה מאוד מתיש, כן, כשצריך להיות. ויש את הקצה של הילדים שהם יכולים להיות מאוד ככה עם עצמם, כן, שהם מסוג הילדים החולמנים.
יש ADD, הפרעה שקטה, לא מפריעים.
כן, נכון, לא מפריעים, אבל גם לא כל כך מתפקדים. נכון, הם יכולים לצפות בטלוויזיה, שעות ארוכות למשל, לא בטוח שהם כל הזמן צופים בטלוויזיה, כן? זאת אומרת, חלק מהזמן הם יכול להיות סתם יושבים מול הטלוויזיה, כן? ולא כל כך קשור למה שקורה.
התפקוד שלהם גם הוא נמוך, או פחות, באמת, תפקוד פחות נכון לגיל שלהם, לנורמה וכו'.
נכון.
אבל מפני שהם לא מפריעים בדרך כלל לסביבה, שהסביבה לא מאירה להם. ככה, כמו שקורה בבתי ספר פעמים.
נכון, כמו שגם...
אלה ילדי המובחנים יותר מאוחר.
נכון, גם, זה מה שקורה גם באוכלוסייה של בנים מול בנות, כן?
בדיוק.
ככל שאנחנו מכירים יותר את התחום של ה-ADHD, כך גם ההפרשים בין בנים-בנות, כן? אז נכון, משתנים, נכון. כן? כי באמת הבנות הן נוטות יותר להיות שקטות, לא מרוכזות אך שקטות. שקטות. למרות שיש גם בנות שהן ככה יודעות ליצור הרבה אקשן.
שאני אומרת תמיד, אני לא יודעת אם זה מדויק, תקני אותי אם אני אתראה, אני אומרת שבנות שיש להם הפרעת קשב עם H, יש להם ADHD, אז אנחנו נגיד שהם טומבוי כאלה. בדרך כלל בנות...
הן יכולות להיות ממש תותחיות.
תותחיות. טומבוי או תותחיות על, כן, בדיוק. הן מאוד מאוד פעילות ואנרגטיות.
נכון. שזה אחד הדברים היפים באמת, שהילדים יכולים להיות כל כך חיוניים, כל כך סקרנים, כל כך אנרגטיים. שאחד הדברים גם ששאלת איך ההורה יכול לעזור להם, אז חלק מהם זה לתעל את האנרגיות. כן?
אז באמת, אם למקומות... דיברנו על מה לעשות, אם דיברנו על מה לעשות, באמת הדוגמה שנתת היא החיזוקים החיוביים האלה, שאנחנו, אני חושבת, חלקנו עוד חסרים את זה בכלל, בכלל בעולם, לאו דווקא הפרעת קשב, את הנושא הזה של לפרגן ולחזק על מה שחיובי, החיזוקים החיוביים, יש לזה פגישה נכונה בכלל גם בעולם העבודה, לחזק את החוזקות, לעשות יותר ממה שאני טוב, ופחות את מה שאנחנו מדגישים, בדיוק, מצביעים בפנס ענק על הקושי, על החסר, על האתגר, ובכך מעצימים אותו, אז באמת זאת רשת עצה מאוד מאוד חשובה ובאמת מחזקת מוטיבציה. כי אחד הדברים שההורים ישאלו במקום הזה, רגע, אז מה אני יכול לעשות בשביל לחזק את המוטיבציה של הבן שלי? הוא נראה לי יושב, לא מעניין אותו שום דבר.
זה למשל עוד דבר שההורה יעשה וזה יהיה מאוד טוב, זה להכיר יותר טוב את הילד ואז לדעת בשביל מה שווה לילד שלו להתאמץ. כן, כי ילד עם הפרעת קשב, אז אחד הדברים זה שקשה לו להתאמת בשביל להשיג דברים. סף התסכול שלו הוא נמוך, כן? אז זה אומר שאם לא בא בקלות, אז נשאיר את זה בצד, עובר לדבר הבא.
אז מה, למה את מתכוונת שאת אומרת להתאמת? מה, לתת לו תגמול על ה...
כן, למשל זה מאוד לגיטימי, כן, מאוד לגיטימי לתת לו תגמול. ממילא, כן, ההורים למשל קונים הרבה דברים לילדים, כן, אז אפשר לעשות את זה במסגרת, כן, שהילד מרוויח דברים, כן.
כן, שומעת התנגדות הרבה פעמים של ההורים, שהורים, מה זאת אומרת, אבל הוא צריך לעשות את זה. אז מה, אני כל הזמן אשחרר את הילד שלי בכל
מיני? לא, אבל תראי, במובן הזה ילדים הם לא שונים ממבוגרים, כן, אז כשאת הולכת כל יום לעבודה, כן, את גם מתוגמלת על זה, נכון? גם אני. זאת אומרת, ואם זה לא בדברים שהם לא חייבים להיות דברים חומריים, כן? יכול להיות דברים שנגיד, התגמול יכול להיות בעבודה שאת עושה טוב למישהו אחר. זה כבר תגמול. כולנו עובדים על תגמולים. התנהגות שהיא לא מחוזקת על ידי תגמול, היא נוטה להיעלם.
נכון, אנחנו לא מחזקים אותה, לא נעשה את מנה יותר. את לוקחת אותי היסטורית לתקופה שעבדתי בתעשייה אווירית, כשהייתי ממש רצבה צעירה, קיבלתי תלוש משכורת והיה כתוב שם שכר עידוד. אם מישהו שומע אותנו ועובד בתעשייה אווירית, תכתבו לי, תספרו לי אם זה קורה גם היום. אני שאלתי את עצמי, עידוד על מה? על מה מעודדים אותי? זה כנראה שכשאתה מגיע לעבודה, להתמדה, ולא נהדר, מעודדים אותך על כך, כלומר, מתגמלים אותך על משהו חיובי שעשית. הם מקסים בעיניי, מקסים בעיניי, כי שום דבר לא ברור מאליו, אז אני מקבל שכר, אבל אני מתמיד. אני לא מנצל אפילו ימי מחלה שמגיע לי, היום אני יודעת את זה.
אבל גם אצל ילדים, כן, אז יש ילדים שהתגבול יכול להיות עצם זה שהם רואים את עצמם מתפקדים. אבל יש ילדים שזה לא מספיק, שהם צריכים שיחזקו אותם, כן, בעניין הזה, ויראו להם, ואם בכל אופן לילד, לא יודעת מה, הולכים לקחת אותו להצגה, ממילא הדברים שעושים, אז במקום שזה יגיע לילד מסיבה שהוא בכלל לא מבין אותה, או בגלל איזושהי קריזה של ההורה שהיום כן רוצה ומחר לא רוצה, שזה יהיה קשור לדברים שהוא כן יכול לשלוט עליהם. זה עובד מצוין.
אם אנחנו מדברות על מה ההורה יכול לעשות, אז גם מה ההורה שלא יעשה? מה שההורה לא יעשה עם ילד מפרעת קשב? מה לא לעשות?
קודם כל העניין של לכעוס, כן, אני יוצא לי הרבה פעמים לראות באמת שהמשפחה, כן, היא רוויית כעסים. זה לא עוזר, זה רק מחמיר את המצב. לא צריך כל הזמן לכעוס, כן? ואם בוודאי ההורים מתוודים לזה שלכעוס לא משפר את המצב, אז צריך לחפש דרך אחרת ולא להמשיך באותה דרך שכבר הוכיחה את עצמה כלא יעילה.
אמר מי שאמר שפשוט זה להמשיך לעשות את אותן פעולות ולצפות לתוצאות שונות. או משהו אחר.
כן, נכון. אז זהו, להתכחש לבעיות גם לא כל כך עוזר. אני שומעת לפעמים משפטים, כן, שאומר, אוקיי, אבל גם אני הייתי כזה כשהייתי ילד, כן. זה שיכול להיות, כן, שיש הורה שהיה בתור ילד דומה, אבל זה לאו דווקא אומר, כן, שלא קיימת הבעיה. ובמיוחד אנחנו צריכים לקחת בחשבון שכשההורה היה ילד, אז הזמנים והחברה היו אחרים.
אפרופו הציפיות שדיברנו בהתחלה, מה ציפו מההורה אז כשהוא היה ילד לעשות? אמרנו כמעט כלום. היום נדרש לעשות הרבה מאוד מיומנויות, פעולות וכולי. אז באמת, האם יש השפעה של הפרעת הקשב על התפקוד החברתי של הילד?
בהחלט, כי התפקוד החברתי הוא מעין תפקוד על, זה הסך הכל, כן, של כל מה שילד כן יכול או לא יכול. אז הרבה מאוד ילדים עם הפרעת קשב, מסיבות שונות, יש להם קשיים חברתיים. אז למשל, ילד שהוא מאוד אימפולסיבי, למשל, מאוד קשה לו אפילו לשחק את המשחק הפשוט של התור שלי, תור שלך, כן? כי בתור שלך אני צריך לחכות. אז הרבה מאוד פעמים גם זה בא ביחד עם איזשהו קושי בביסות תחושתי, כן? אז לילדים קשה כשהם מתקרבים יותר מדי, או כשנוגעים בהם, או שזה ילדים שיכולים גם להגיב בצורה ככה קצת קיצונית. יש ילדים גם, זה נגיד יותר כשיש את התחום של היפראקטיביות, אימפולסיביות, ילדים שהם יותר חולמנים למשל, אז יש להם סוג קצת שונה של קושי, שיכול להיות למשל לעקוב אחרי מה שקורה, כן? עצם זה שנגיד ילד הוא בקבוצה, זה דורש לחלק קשב, כן? נגיד והילד עם עוד שלושה ילדים, אז הוא צריך להיות קשוב למה שקורה אצל כל אחד מהילדים, ומה שקורה באינטראקציות בין כל אחד, נספור כמה ערוצים הוא צריך להחזיק ביחד, כן? ואם יש לו קושי לעשות פיצול של קשב, ואחר כך אינטגרציה של כל מה שמגיע מכל אחד הערוצים, כן? אז אנחנו נראה שהסך הכל, נכון, זה שהוא באמת מתקשה. יש גם, כמו שאמרנו מקודם, כן, יש גם ילדים, ולכן זה חשוב, העניין של ההבחנה, יש ילדים שיש להם גם איזה סוג של הפרעה מבחינת תקשורת, כן, שיש להם גם קושי תקשורתי וגם קושי בביסות של קשב, גם זה קיים.
אז איך יודעים, מתי קובעים שילד זקוק לטיפול תרופתי? איזה טיפול תרופתי נותנים?
כן, אז קודם כל, טיפול תרופתי הוא לא נחשב הקו הראשון, זאת אומרת, בדרך, מה שעושים בכל מקרה, אז קודם מפעילים את סוג האחר של הטיפולים, זאת אומרת, ילד שצריך טיפולים פארה-רפואיים, כמו למשל ללכת לקלינאי תקשורת, למרפא בעיסוק, ברור, כן, ממה שאמרנו קודם, שההורים צריכים את החלק של ההדרכה, אבל יש ילדים שהם בהחלט כל כך לא מבוסטים, כן, ושטווח הקשב הוא כל כך קצר, שאין מנוס אלא לתת טיפול תרופתי, כשההחלטה של לתת טיפול תרופתי היא תמיד החלטה של רווח מול הפסד. כן? זאת אומרת, ברור שלפעמים, אני שומעת הרבה הורים שאומרים, אני מעדיף לא לתת טיפול תרופתי. ברור שעדיף, כן? אבל אם לא לתת טיפול תרופתי, זה אומר, למשל, שהילד לא יוכל להיות במסגרת גנית, כן? או זה אומר שהילד, למשל, יסכן את עצמו. יש גם דבר כזה. יש ילדים שבאמת בקצה, כן? אני מדברת עכשיו יותר על ילדים ש... כן, אז יש ילדים שמטפסים, שנכבלים.
אז
כן, אנחנו יודעים ככה שילדים באמת יותר מגיעים לבתי חולים, יותר מגיעים, מסוג זה, כן, יותר מגיעים לחדר מיון, למשל, יותר תאונות. נכון, אז וגם אם יש איזשהו ילד שלמשל מבחינת שהוא מאוד מעוקב מבחינה לימודית, כן, ושהוא יגיע נגיד לכיתה א' כשהוא מאוד מאחורה, כן, אז זה גם סיבה.
כן. אני שמעתי מאחת נשות המקצוע את המשפט, ריטלין הוא לא רק תשתית להפרעת קשב, הוא לא רק תשתית ללמידה אקדמית, הוא גם תשתית ללמידה חברתית.
בהחלט. כן, בהחלט שאני חושבת שלמשל כשאנחנו נותנים לילד חוברת ונגיד הוא צריך ללמוד לכתוב את האותיות, כן, יחסית זה יכול להיות יותר קל מאשר ללמוד את האחר, כן? ללמוד את האחר זו משימה מאוד מאוד מורכבת, גם כי האחר הוא כל הזמן גם משתנה. כן, אז בהחלט שהסיבה החברתית היא הרבה פעמים ככה עומדת כמול עינינו.
מה שאמרתי קודם באמת, שיש קושי דידקטי, ילד ישלים אותו, כשהקושי הוא חברתי, כשהוא חברתי עם הרבה יותר קשה, הוא בדימוי עצמי, הרבה יותר קשה לטפל בזה בהמשך.
כן, נכון, אז ילדים כל הזמן מתאמנים, כן? זאת אומרת, יש איזשהו אימון טבעי ואיך עושים חברים, איך מגיבים לחברים. אז ילד שלמשל, פחות בוחרים אותו לשחק, כן? שהוא נמצא במצב של דחייה חברתית, שהוא נמצא בפינה, כן? אז שהוא קצת מתחיל, מה הוא לומד מזה, כן? אז הוא לומד שלא הולך לו, ואז הוא נסוג פנימה. זה אומר שבהמשך הוא פחות הולך להתאמן. כן, אז ברור שמול הילדים שכל הזמן מתאמנים, אז הוא יהיה בפער בהמשך.
יש לי שאלה ככה שאני נתקלת, אני פוגשת מתאמנים בכל מיני גילאים שהיו את הרופא, קיבלו המלצה לריטלין, לקחו את הריטלין, משהו לא עבד טוב בשבילם ודעתם, עזבו את הריטלין, זה הכל. אני, מאחר ואני עובדת קרוב עם רופאים, ואני רואה בעצמי כמאמנת מי שמאוד חשוב לה, לתת את המידע הנכון, המקדם באמת, יש לי כמה המלצות למתאמנים שלי, איך לנהוג במקום הזה. את כפסיכיאטרית שפוגשת את ההורים, האם את מנחה אותם, תראו, אתם נותנים לילד שלכם עכשיו רטלין, במקרה שאת ממליצה, כן? אתם נותנים רטלין, מה לעשות, איך לעשות, איך להיות איתך בקשר, אם התגובה היא כזאת או אחרת, מתי להיות בקשר, כי אני מרגישה שמתפספס חלק מאוד גדול מהלקוחות, מהמטופלים, שעוזב את הריטלין, זה דווקא החלק שזקוק לו מאוד, והוא הולך עם זה לבגרות שלו, וזה נורא מתסכל.
נכון. אז קודם כל, אני מאוד מודעת לקושי של ההורה לתת תרופות לילדים, כן? זה עניין לא פשוט. ואני חושבת שבהתחלה של הטיפול, עד שרואים שזה מסתדר, אני חושבת שזה צריך להיות תקשורת מאוד שוטפת, כן, עם ההורים, בצורה של קו פתוח, שאם קורה משהו, אז הם יכולים לפנות ולשאול.
בטלפון גם?
כן, okay. יש הרבה דברים שאפשר לפתור ברמה של טלפון, יש דברים שאפשר לפתור ככה כשמגייסים את הרופא ילדים גם, אבל ההורים באמת צריכים הרבה תמיכה בעניין הזה של לתת טיפול תרופתי.
אז ההורים אומרים, תגידי, האם זה לכל החיים? מה, אני צריך עכשיו כל החיים לתת לילד שלי תרופה? עם הפרעת קשב זה לכל החיים?
אז האמת היא שלפעמים זה לכל החיים, ולפעמים, היות וזה הפרעה התפתחותית, אז יש ילדים שהמוח, כן, אז משלים את ההבשלה של האזורים שהם רלוונטיים לתפקוד של קשב, ואז עם הזמן מאוד משתפרים מבחינת היכולת שלהם. זאת אומרת,
סטטיסטית מדובר בטח באחוז לא גבוה?
סטטיסטית מדובר בשליש מהילדים שהעניין הוא התפתחותי, והם עושים באמת איזשהו קאץ' אפ. כן, שהם כן מגיעים לאיזשהו תפקוד סביר, תקין של הקשב והשליטה והתגובתיות והתנועתיות, ושני שליש שממשיכה, שהבעיה מתמידה גם לאחר כך, אבל כל החלטה טיפולית, כן, שמתקבלת, היא לא לכל החיים של הילד, היא לחצי שנה הקרובה, מקסימום לשנה הקרובה, ואז צריך כל הזמן לחזור, כן, צריך מעקב, צריך לשאול את השאלות, צריך לבדוק את המצב של הילד, לראות גם אם הילד הוא בטיפול, אז צריך לתת את הדעת, כן, עד כמה הטיפול מתאים, כמה הוא כן התקדם, לא התקדם, סגר פערים, לא סוגר פערים, אז כל זה באמת תחת מסגרת של מעקב, של עיניים
מוכנות.
כן, בדיוק.
את יודעת, כשנהנים, הזמן עובר מהר, אני מסתכלת על השעון כאן, ואני מבינה שתכף מסלקים אותנו מפה. אני לא יכולה להיפרד ממך, לפני שאני אשאל ככה, מילה, אבקש לספר לנו מילה על גן הילדים המיוחד שאת מנהלת. ביחד היא שותפה נדמה לי.
אני סגנית המנהלת, מי שמנהלת את הגן זאת דוקטור שרה שפיצר, שהיא בעצם גם זאת שהקימה את הגן. אז כן,
זה... הגן הוא בתוך בית החולים גאה.
נכון, זה בתוך בית החולים, הילדים אבל באים מבחינתם, מבחינת הילדים הם באים לגן ילדים, גן מקסים, זה נקרא גן הפרחים, אחד הגנים הכי הכי מושקעים שיש. אני זוכרת שהכרתי את הגן, כשהבנות שלי היו בגיל הגן, אני עוד לא עבדתי שם, ושאלתי את עצמי, וואו, למה בגן של הבנות שלי אין כל כך הרבה משאבים? אז כן, הילדים, אנחנו נותנים להם חוויה אחרת, כי הם נמצאים בסביבה טיפולית. זאת אומרת, הגן הוא גן ששייך לחינוך המיוחד. הוא רב גילאי, ולכל ילד יש תוכנית לימודית אישית ותוכנית טיפולית אישית. כל ילד, מה שמתאים לו מבחינה טיפית. ואז יש את האפשרות גם לעבוד עם ההורים. בהחלט שאנחנו, אני חושבת שכל שנה אנחנו יותר, הצוות יותר ויותר מודע לחשיבות של העבודה עם ההורים, אז ההורים באים להדרכה, באים לקבוצות, יש גם קבוצות שמשולבות של הורים וילדים, ובאמת שזה עבודה מאוד מתגמלת במובן הזה. כן. במובן הזה שאנחנו רואים ילדים שמגיעים אלינו עם הרבה קושי, ילדים שלא הסתגלו לגנים אחרים, ורואים אותם מתקדמים, רואים אותם ככה יותר שמחים, כשילד מצליח יותר, אז הוא שמח יותר, טוב לו יותר עם עצמו.
זה טוב לו רב.
נכון.